כשאתם חושבים על כסף, איך אתם מדמיינים שהוא נראה? חתיכות נייר המלבניות שהממשלה מדפיסה, ויש עליהם כל מיני פרצופים של דמויות היסטוריות כמו נתן אלתרמן או משה שרת, הכסף שאנחנו משתמשים בו. לכסף הזה קוראים מטבע פיאט, ולמרות שזה הסוג של הכסף הכי מוכר, זה הסוג הכי פחות נפוץ ומהווה רק קמצוץ מהכסף שמסתובב אצלנו במשק, ולמעשה בכל משק מודרני ברחבי העולם. מי שעדיין מסתובב עם ארנק, אני רוצה שתפתחו את הארנקים שלכם ותחשבו על הכסף שאתם מבזבזים. כמה שטרות ומטבעות יש לכם בארנק? בכמה כסף אתם כבר משתמשים? שלום לכל המאזינים, קוראים לי ניסן בנטורה ואני כלכלן במקצועי. אני עוזר לאנשים לשמור על הכסף שלהם, להגדיל את כמות הכסף שלהם ולגרום לעודפי הכסף שלהם להרוויח עבורם אפילו עוד יותר כסף. לא משנה מה ההגדרה שלכם לכסף, תמיד טוב שיש יותר, ולכן היום אנחנו נדבר על סוגים שונים של כסף, כי תתפלו לשמוע, אבל במדינת ישראל יש יותר מסוג של כסף אחד. אם אתם כמו רוב האנשים, אז המשכורת שלכם נכנסת לכם ישירות לחשבון הבנק. הכסף שלכם, לפחות ברובו, הוא רק סדרה של מספרים ששמורים בשרת של הבנק, ויש לכם הרבה יותר כסף שמופקד בבנק מאשר מזומן בארנק. דרך אגב, בגלל שהכסף שלכם מופקד בבנק, מהנקודה הזו והלאה, אני אקרא לזה בשם מדויק יותר, פיקדון. כן, שמעתם נכון. פיקדון בבנק זה לא רק תוכנית החיסכון שלכם. פיקדון בבנק זה גם הכסף שלכם שמופקד בבנק, כולל מה שבעובר ושב. אז פיקדונות בבנק מהווים את רוב הכסף שיש לציבור, ותיאורטית אתם יכולים להמיר את הכסף שלכם שמופקד בבנק בכסף פיזי שהממשלה מנפיקה. פשוט תלכו לכספומט או לבנקאי שלכם. אבל יש הבדל ענק בין הכסף הפיזי שהממשלה מנפיקה לבין הכסף שמופקד בבנק. יש לכם כסף שמופקד בבנק, והבנק חייב לכם את הכסף הזה בחזרה מתי שתבקשו אותו. הכסף שלכם שמופקד בבנק הוא למעשה חוב שיש לבנק כלפיכם. אם הבנק יפשוט את הרגל, הכסף הזה נעלם. מצד שני, אם אתם מחזיקים בשטר של 200 שקלים שהממשלה הנפיקה, השטר הזה תמיד יהיה שווה 200 שקלים, כל עוד מדינת ישראל ממשיכה להתקיים. יש הרבה יותר כסף בפקדונות בבנק מאשר שטרות של כסף פיאט ממשלתי, ככה שתיאורטית, אם כולם ירצו להמיר את הכסף שלהם בבנק לכסף פיאט, כסף ממשלתי, לא יהיה לבנק מספיק כסף לתת לכולם, ואז לא תהיה לו ברירה אלא להכריז על פשיטת רגל. אבל כנראה שלכם אין מה לדאוג לגבי זה, כי רוב הציבור הישראלי מאמין במערכת הבנקאות, ויש איזושהי ערבות ממשלתית של המדינה שבה במקרה והבנק יקרוס, המדינה תעזור לנו עד איזשהו סכום של כמה מאות אלפי שקלים. ולמרות שהיה ניסיון להחליף את הערבות הזו בביטוח בפועל כמו שיש בארצות הברית, זה לא התקבל. אבל בכל זאת, כסף בבנק הוא בטוח כמעט באותה מידה של כסף ממשלתי, לפחות עד סכום של בערך 500,000 שקלים. סוג נוסף ושלישי של כסף זה רזרבות של הבנק המרכזי. רזרבות זה סוג מאוד מיוחד של כסף שלא זמין לציבור הרחב. זה כסף שהבנק המרכזי מייצר שרק בנקים יכולים להחזיק בו. כמו שבן אדם פרטי מפקיד כספים בחשבון הבנק שלו, ככה הבנקים מפקידים את הכסף שלהם בבנק המרכזי. ובדיוק כמו שמבחינתכם אתם יכולים להמיר את הכסף של הבנק לכסף פיאט של הממשלה, ככה הבנק יכול להמיר את הרזרבות של הבנק המרכזי גם לכסף פיאט ממשלתי. אז הבנק המסחרי שלכם יכול להתקשר לבנק המרכזי ולבקש 1,000,000 שקלים פיזיים, וכנגד זה שהוא יקבל את 1,000,000 שקלים הפיזיים, סכום הכסף שיש לבנק שלכם ברזרבות בבנק המרכזי יקטנו באותם 1,000,000 שקלים. מאוד דומה לזה שאנשים משלמים אחד לשני בהעברות בנקאיות, ככה הבנקים גם משלמים אחד לשני עם חשבונות הבנק המרכזי שלהם. תחשבו על הבנק המרכזי כמו בנק בשביל הבנקים. סוג הכסף הרביעי והאחרון זה אג"ח ממשלתי, ובמקרה זה סוג של כסף שגם משלם ריבית. בדיוק כמו שפיאט פיזי מגובה על ידי ממשלת ישראל, ככה גם האג"ח הממשלתי של ממשלת ישראל. ואפשר גם להמיר את האג"ח הממשלתי הזה לכסף פיאט פיזי על ידי מכירת האג"ח בשוק ההון. ביותר מזה, אפשר אפילו להשתמש באג"ח ממשלתי כבטוחה. מאוד דומה למשכנתה שהדירה היא בטוחה על ההלוואה. תחשבו שאתם מאוד עשירים ויש לכם כמה מיליוני שקלים. אתם לא יכולים להחזיק ברזרבות של הבנק המרכזי כי אתם לא בנק. ולא משתלם לכם להחזיק יותר מחצי מיליון שקלים בבנק כי זה עובר את התקרה של הערבות הממשלתית. גם בטוח שלא שווה לכם להחזיק בערימות של כסף פיאט פיזי בסלון. אז לסכם את הדברים עד עכשיו, יש ארבע סוגים של כסף. יש כסף פיאט, שזה כסף פיזי, יש פיקדונות בבנק, יש רזרבות של הבנק המרכזי, ויש אג"ח ממשלתי. את כל סוגי הכסף השונים אפשר להמיר אחד בשני, והמערכת עובדת חלק עד שקורה תקלה כלשהי באמרות האלה, כמו מה שראינו בארצות הברית במהלך 23, כשחמישה בנקים שונים קרסו, כשיותר מדי אנשים רצו למשוך את כסף פיאט על חשבון הכסף שלהם שמופקד בבנק. ביניהם הבנק הכי מפורסם היה SVB. עכשיו, מקודם אמרתי לכם שאנשים פרטיים לא יכולים להחזיק ברזרבות של הבנק המרכזי. אז למה אני מבלבל לכם בשכל על ארבע סוגים שונים של כסף, כשלמעשה יש רק שלושה סוגים של כסף שזמינים לכם? אני אסביר לכם למה, אבל כדי לעשות את זה, יש כמה דברים שחשוב שנבין. הממשלה, כשהיא מנפיקה אג"ח, היא למעשה מייצרת כסף. זה הדפסה של כסף. אבל עם אג"ח לא משלמים משכורות. אז הבנק המרכזי ממיר או קונה את האג"ח הזה. אז כדי שיהיה לו את הכסף לעשות את זה, הוא לא לוקח כסף קיים, הוא מדפיס בעצמו כסף חדש, יש מעין. אם הממשלה רוצה למשל לבזבז 40 מיליון שקלים על החינוך החרדי, היא מנפיקה אג"ח בשווי 40 מיליון שקלים. ואז הבנק המרכזי ממציא כסף חדש וממיר את הכסף הזה באג"ח. אבל לפעמים גם בנקים, גם חברות פנסיוניות ואפילו אנשים פרטיים וכל מיני תאגידים גם קונים ומוכרים אג"ח ממשלתי. ולפעמים הבנק המרכזי רוצה לקנות מהם ולא מהממשלה. אז בגלל שלכל הבנקים יש חשבונות בבנק המרכזי, אם הבנק המרכזי קונה אג"ח ממשלתי מבנק, הבעלות על האג"ח עוברת והבנק המרכזי מפקיד לבנק המסחרי את הכסף בחשבון. אבל מה אם מדובר בקרן הפנסיה שלכם? לקרנות הפנסיה אין חשבונות בבנק המרכזי. במקרה הזה, הבנק המרכזי יפקיד את הכסף בחשבון הבנק הרגיל של אותה החברה. ולאחרונה צץ לו רעיון חדש בשם CBDC, שבאנגלית זה Central Bank Digital Currency, או בעברית, מטבע דיגיטלי בהנפקת הבנק המרכזי. זה עושה אסוציאציה לקריפטו, אבל זה ממש לא קריפטו, זה אפילו לא דומה. מדובר ברעיון שלאחרונה צובר פופולריות בעולם, במיוחד במדינות מפותחות. ובגדול, הרעיון מאחורי CBDC זה שלכולם יהיה חשבון בבנק המרכזי, ולא רק בבנקים המסחריים. יכול להיות שהחשבון בבנק המרכזי יהיה דרך הבנקים, אבל המכניקה זה לא מה שחשוב. ל-CBDC יש כמה יתרונות וכמה חסרונות. מצד אחד, זה יפתח לכולנו גישה לסוג נוסף של כסף, שנחשב יותר בטוח מכסף פיזי, כי אי אפשר לפרוץ אליכם הביתה ולגנוב אותו, וגם אין את הסיכון שהבנק שלכם יקרוס, ושבטעות הממשלה תחליט לא לתת לכם ערבות. יש גם יתרון שהעברות של כסף יקרו וישתקפו באופן מיידי, בלי שצריך לחכות כמה ימים כמו שהיום, כשמבצעים איזושהי העברה בנקאית. אבל יש גם חסרונות שלדעתי כל כך מסוכנות, שאני מקווה שלעולם לא יהיה CBDC. השימוש ב-CBDC ייתן לממשלה כוח אבסולוטי על כל הכסף במדינה. הם ידעו בדיוק כמה כסף יש לכל אחד ולמי כל אחד העביר כספים. הממשלה תוכל לקחת כסף למי שהיא רוצה, מתי שהיא רוצה וכמה שהיא רוצה, והם גם יוכלו אפילו לשנות לנו את הריביות, ככה שלכל אחד ואחת מאיתנו תהיה ריבית אחרת שייחודית עבורו בלבד. נכון להיום, הכוח לעשות את זה מפוזר על פני הבנקים המסחריים השונים, ואם לא טוב לנו עם הבנק שלנו, אנחנו תמיד יכולים לעבור לבנק אחר. בעולם עם CBDC, אמנם בלתי אפשרי להלבין כספים ובלתי אפשרי להעלים מיסים, אבל הממשלה תהיה גישה חופשית, ישירה ומוחלטת לחשבון הבנק שלכם, ככה שהם יוכלו לקחת לכם כסף אם הם יחליטו שמגיע לכם עונש כלשהו. וגם אם המודל הכלכלי שלהם ימליץ להם לתת לכם ריבית שלילית של 5%, כי זה מה שיתמרץ את הכלכלה לצמוח, אז הם יכולים להקטין לכם את כמות הכסף בבנק בלחיצת עכבר. זה יכול להיות לכל המשק, וזה יכול להיות רק לכם, אישית, כי הם החליטו שאתם לא מבזבזים מספיק כסף. ואם אתם לא מבזבזים את הכסף שלכם כמו שהם רוצים שתבזבזו אותו, אז מגיע לכם שיקחו לכם אותו. CBDC זה החלום הרטוב של כל משטר טוטליטרי. אבל בשביל האדם הפרטי, CBDC זה גזר דין מוות לחופש, לפרטיות ולזכויות הקנייניות שלו. אז עכשיו שהורדנו את זה מהצלחת, סוג הכסף שרוב האנשים לא מבינים אותו זה אג"ח. אני מזכיר לכם שאנחנו מדברים על אג"ח ממשלתי. מכל ארבעת סוגי הכסף השונים, אג"ח זה הסוג הכי שכיח, וזה גם מאוד הגיוני, כי הרבה יותר משתלם להחזיק באג"ח על פני פיקדונות בבנק, כי אג"ח גם מונפק על ידי הממשלה ו-100% מגובה על ידה, ואפילו משלם ריבית בניגוד לכסף פיאט. גם בניגוד לרזרבות של הבנק המרכזי, כולם יכולים להחזיק באג"ח, לא סתם חברות ואפילו ממשלות סוחרות באג"ח. ולמרות שלרובנו משתלם להחזיק את הכסף שלנו בבנק, זה לא נכון לגבי מי שיש לו סכומים גדולים מאוד של כסף. אג"ח מאפשר לאנשים, חברות ואפילו ממשלות לאחסן כמויות גדולות של כסף בצורה מאובטחת. אמנם אי אפשר לקנות בסופר עם אג"ח, אבל מעבר לזה שאפשר להמיר אג"ח לכסף בבנק נורא בקלות על ידי לחיצת עכבר, זה לא השימוש העיקרי של אג"ח. השימוש העיקרי של אג"ח הוא לרכוש נכסים אחרים. איך שעושים את זה? זה שלוקחים את האג"ח ומציעים אותו כבטוחה כנגד הלוואה כלשהי מהבנק למשל. זה מה שאנשים הכי עשירים בעולם עושים. אפילו אילון מאסק, שהוא קנה את טוויטר ב-44 מיליארד דולר, לא היו לו 44 מיליארד דולר סתם ככה שוכבים בבנק. 13 מיליארד דולר הגיעו מאג"ח. את שאר הכסף הוא השיג בכל מיני דרכים אחרות, כמו מכירת מניות וגיוסי כספים. אבל הפואנטה היא שהוא השתמש באג"ח ככסף. אז לאלה ממכם שיש כמה מאות אלפי שקלים, שזה לא מספיק בשביל דירה, אבל באותו הזמן אתם מפחדים להשקיע במניות, אופציה טובה בשבילכם יכולה להיות להמיר את הכסף שלכם בבנק לכסף מסוג אחר, שמשלם ריבית גבוהה יותר ותשואה הרבה יותר טובה מהפיקדונות שלכם בבנק. תודה שהזנתם לפודקאסט בהשראת הספר, כסף, איך לנצח את המשחק. אני מקווה שהפרק הזה עזר לכם להבין את העולם של הכסף קצת יותר טוב, כי הבנה מייצרת ביטחון וביטחון מייצר הצלחות. אם אהבתם את הפרק הזה, אודה לכם אם תדרגו ותשתפו אותו, ומי שיש לו שאלות או נושאים שהוא רוצה שאני אדבר עליהם, מוזמן לשלוח לי פנייה דרך האתר שלי או דרך קבוצת הפייסבוק. הכישורים שלהם נמצאים בתיאור של הפרק. נתראה בפרק הבא.